רדיו סול סיואייל, הרדיו סול סיואייל, הרדיו של ישראל. פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
אתם מאזינים לתוכנית כל המקומות, אנשים וסיפורים מהחיים, בהגשת אלי ססון.
צהריים טובים, אחר הצהריים טובים לכם מאזינות ומאזינים, אלה שנמצאים עכשיו בשידור החי, אלה שיאזינו בהסקט של אחר כך. תודה, תודה שבאתם, תודה שבאתם איתי לכל המקומות, למקומות שבהם הייתי, עם עולמות שראיתי, חוויתי וגיליתי, באתי לספר עליהם פה בשולחן הנהדר הזה שהרדיו נותן לי מדי שבוע. תישארו, יהיה כיף. היום יום שני, יום שני י' ז' באב תשפ"ה, 11 באוגוסט 2025, כולו לח, מאביל, חם, כמו שקיץ בדרך כלל נראה. ובתקופה הזאת שהיא בין הזמנים, בין חורבן בית המקדש לבין ראש חודש אלול, בחופשות של כולם, גם אנחנו בחופשות, והכבישים כבר מתמעמתים, אבל החום נשאר, חופשת הקיץ. 675 ימים למלחמה שאנחנו יודעים איך היא התחילה, אנחנו לא ממש מבינים, או אני לפחות לא מבין איך, עם 50 חטופים שנמצאים בעזה, ומכאן אנחנו שולחים להם את המקום ואת החיבוק, ומאמצים אותם אלינו. וזה גם השם של התוכנית שבחרתי להיום, מאמצים. והוספתי לשם גם סימן שאלה וגם סימן קריאה, כדי גם לנקוב עמדה, מאמצים, וגם לשאול שאלה, מה זה הדבר הזה בכלל אימוץ. ולטובת העניין הזה ביקשתי שתצרף אליי חברתי שרון. והגיע. מה שלומך, שרון?
בסדר גמור, תודה רבה.
אם תתקרבי למיקרופון, נשמעו אותך ממש טוב, כי יש לך דברים ממש מעניינים להגיד.
הנה, התקרבתי, ושלום, ותודה שהזמנת אותי.
אז מי שלא יודע, קודם כל הפסיד. אז אני כבר יודע, ואנחנו כבר, יש לנו איזה קילומטראז' ביחד, נכון?
לגמרי.
אנחנו, ילדינו שלנו, שיהיו בריאים כולם. שרון פוסט-רצבי, יש להם היא מוסמכת בייעוץ משפחתי, והיא נמצאת בעולם הזה של אימוץ בכמה שנים האחרונות, אחרי שהרבה שנים לפני זה היא כבר חוותה והתנסתה בעולם הזה של אימוץ, והיא מכירה את זה גם מיד ראשונה, גם מהיומיום הפרטי שלה, אבל גם מהמפגש שהיא עושה עם אנשים שמנסים להגיע לזה, ויש לה שיהיו בריאים, חמסה, ארבעה ילדים, מה שנקרא, שניים ושניים, ויש לה מקום משלי, זה המקום משלה, שהוא הבית לאתגרים במשפחה, שם היא מטפלת בטיפול רגשי ובתא המשפחתי, ובכל מיני דברים אחרים, והיא הייתה על מדים איזה כמה שנים, לא, היית חיישת באיזה, כאילו...
עשור, לא, הייתי על מדים.
בסיבוב הזה, את לא במילואים, שרון?
לא, לצערי, הייתי שמחה, אבל לא.
אבל לא, השאירו אותך, אמרו לך, תעשי דברים חשובים אחרים על האזרחי. אז היא השתחררה בדרגת סרן, והייתה בצבא, וקצינת תש, ובחיל הים וכולי, ואנחנו שנינו מאותו הכפר, באלפי מנשה. אמרתי מספיק, שרון?
אמרת מספיק, כן.
אז מה שלא אמרתי, אנחנו נמשיך בהמשך. אז קודם כל, תודה רבה שבאת לפה. והרעיון הזה של אימוץ עלה ככה, מה שנקרא, בשבילי הכפר דיברנו עליהם. אבל בואי שנייה רגע, תספרי לי את במילים שלך, למה בכלל הגעת לעולם הזה של אימוץ, ואחר כך אנחנו נתגלגל הלאה.
אוקיי. אז לפני 25 שנה, ממש, כן, כמעט, היינו עם שני ילדים, ורצינו עוד ילדים.
כן.
וזה לא הלך. מכל מיני סיבות זה לא הלך. וכשזה לא הלך, החלטנו לבדוק את הנושא הזה, ולבדוק דרך השירות למען הילד, מה זה אומר, מה המשמעות, ונחשפנו לעולם באמת מטורף של אימוץ, של אומנה, של אימוץ מחול, של אימוץ בארץ, אימוץ ילד אחד, אימוץ שני ילדים, כל מיני.
יש הרבה אנשים שמסתדרים עם שני ילדים, במקרה הטוב, מאמצים איזשהו כלב או איזה ג'וקים בחצר, וזהו. אבל אצלכם זה היה יותר, זה היה יותר עמוק.
נכון. בחרנו להוסיף עוד ילדים למשפחה.
אוקיי.
זהו, ומי כאן התחיל מסע החיים, משנה חיים, אני יכולה להגיד, של הוספת שני ילדים מתוקים מקסימים למשפחה. ויחד עם זה, כל מיני התמודדויות
שיש איתם בכל משפחה.
שיש בכל משפחה, כן. ויחד עם זה, במשפחות מורכבות, אני קוראת לזה, יש דברים שהם מקבלים מימדים אחרים, ואני ככה עדינה. ועם השנים נחשפתי גם לקשיים בכל מיני משפחות, שאם זה ילדים שאומצו בחול עם תסמונת האלכוהול העוברי, אם זה קשיים פה, עם ילדים שהסתדרו או לא הסתדרו, כל הקטע של ההיקשרות בתוך משפחה, יש לזה המון המון השלכות. וצללתי לעולם הזה, בין אם עם ילדיי הפרטיים ובין אם משפחות אחרות.
שרון, יש דבר שמאוד מאוד מעסיק אותי, וזה, ובוא נגלוש כבר לעשייה שלך, מה שנקרא, בחצר המשותפת להרבה אנשים. המפגש הזה עם האימוץ, עם עולם האימוץ, המפגש הזה עם הילדים עצמם כמובן, כשהוא מגיע ממקום שבו מוסיפים ילד למשפחה קיימת או לתא קיים, או שהם מוסיפים אותו, או שהם מגיעים לשם מחוסר ברירה או מחוסר יכולת, אם זה זוגות עם קושי להביא ילד לעולם, או אם זה זוגות שהם חד מיניים וכולי, והם צריכים למצוא פתרונות
אני
אחרים.
אני חייבת להגיד שזה אף פעם לא מחוסר ברירה. זה בחירה.
אוקיי, זה יפה מה שאת אומרת, זו בחירה.
זו לגמרי בחירה. לא פשוטה, נכון, אבל זו תמיד בחירה, ואף פעם זה לא מחוסר ברירה. לא מקבלים לחיקך או לחיק המשפחה ילד מחוסר ברירה. לטעמי, אין דבר כזה, אתה בוחר.
כאילו, אתה יכול להגיד לילד, יכולנו להפיל אותך, תראי, אני נולדתי 12 חודשים אחרי אחותי. בוא, אני לא מתוכנן, אבל השאירו אותי. וכן אפשר להגיד, הייתה בחירה, בחרו להשאיר אותי.
אז אני תמיד לילדים שלי אמרתי שבחרתי בהם
okay.
להביא אותם. הילדים שילדתי, ילדתי אותם כי ילדתי. אתה יודע, אתה לא יודע, כשאת בהיריון, את לא יודעת מה תלדי, בן, בת, איזה ילד יצא, למי הוא דומה. כשאת בוחרת, את בוחרת מתוך רצון, מתוך בחירה.
יש, לא... מצב, יש מצב כזה שאומרים, היה טעות להביא אותך, או חושבים על זה, כדורץ בזה, זה הולך כבדיחות, אבל עם אימוץ, זה אני מניח גם קורה, כי אני אומר מהמקום המחוייך כמובן. אבל באמת נורא חשוב לי להבין
את... אני אספר לך אנקדוטה על כן. זה, שכשהילדים היו מרגיזים אותי בבית, עם... לא משנה איזה ילד אגב, תמיד הייתי אומרת להם, מי שלא מוצא חן בעיניו חוקים של הבית, הדלת פתוחה, יכול לקום וללכת. וזה לא משנה אם זה הילדים שילדתי, הילדים שאימצתי לאורך השנים, ופעם שחבר שמע אותי אומרת את זה, הוא אמר לי, השתגעת? מה את אומרת להם? אמרתי לו, אל תדאג, אף אחד לא יעזוב, אני מדברת ומתייחסת, אותו הדבר, אז כן, לא מוצא חן בעיניהם, קומו תלכו, אף אחד לא הלך, אף אחד מארבע.
כן, האמת היא, גם עם אשתי אני עושה את זה, ואף פעם לא להעיר הדלת, לא הולך,
לא,
זה לא עובד.
לא עובד.
לא, אתן, don't ride this storm. בוא נחזור שנייה רגע לעניין הזה, זאת אומרת, את אומרת, אמרת דבר שלא חשבתי עליו, מעניין מאוד, אין דבר כזה מחוסר ברירה, לא חייבים לאמץ, זה לא כורח המציאות, אתה לא מצליח, יש כאלה, לא מצליחים להביא ילד, אז לא מצליחים להביא ילד, לא בכך.
בוחרים בפונדקאות, או שלא.
אוקיי. עכשיו, אבל מה ההבדל בין, או איך את רואה את ההבדל בין לאמץ אותו לתוך משפחה קיימת, או לאמץ אותו לתוך אין משפחה?
יש הבדל משמעותי.
איפה זה בא? זה גם גילאים. אתם שתהיו בריאים, הייתם כבר חמורים גדולים, מה שנקרא, מנוסים עם ילדים משלכם. לא זוג צעיר שאתמול...
נכון, ואני יכולה להגיד שבאמת יש משמעות מאוד גדולה לגיל הילדים. אם יש קרבה בגיל, אם יש ריחוק של גילאים של גיל 10, לעומת ילדים בני 4-5, ופתאום מאמצים עוד שני ילדים. הילדים שלי כבר היו שניהם גדולים בגילאי 10. במסגרת מחקר שעשיתי בתואר השני, בדקתי משפחות מעורבות של ילדים ביולוגיים ש... בעצם התווספו להם אחים מאומצים, ובדקתי את ההשפעות על זה, וכן, יש משמעות מאוד גדולה, גם בקבלה של האחים, את הילדים, בין אם הם היו ראשונים, ואחר כך אומצו ילדים, בין אם קודם אומצו ילדים, ואחר כך פתאום, וזה קורה לא מעט, יש ילדים ביולוגיים שנולדים לתוך המשפחה, ויש לזה כל מיני משמעויות בהתנהגות, בקבלה, בריבים אפילו, במי ראשון, מבכור, בדיוק כמו שיש במשפחה, רק קצת זה מועצם.
אני, כמו בעלך שיחיה, מגיע מעולם של ניהול פרויקטים, אני צריך נתונים. בואי שנייה, רגע, אני רוצה פשוט לקבל איזו תמונה ברשותך, מה שנקרא מהמקום הזה. בישראל אחוז הילודה הוא נדמה לי 2% ומשהו, נדמה לי. כמה ילדים, שזה בערך משהו כמו 50... כמה מאומצים יש בשנה, או כמה, אני... כמה ילדים הולכים לאימוץ, okay. עוברים לאימוץ, עוברים את ה...
אז דווקא במדינת ישראל לא יותר מדי, אני לא יודעת להגיד לך מספרית, מה היית אומר לה, הייתי בודקת, okay. נכון להיום, אבל דווקא בישראל כל תהליך האימוץ הוא לא פשוט, זאת אומרת, אנשים מצפים לקבל תינוקות לאימוץ, אין לנו בארץ כמעט תינוקות לאימוץ, לא ממהרים להוציא ילדים מהמשפחה, עושים את הכל כדי שהילד כן יישאר בתוך המשפחה, אם זה לא האם או האב הביולוגיים, אז יהיה משפחה סבא וסבתא או דודים, לפני שמוציאים אותו למשפחות קלט או לתינוקיות, ויש ממש בודדים כאלו. ולצערי הרב, זוגות פחות רוצים ילדים גדולים יותר, כי הם רוצים...
להתחיל
מאפס. אני אגב אימצתי ילדים, אנחנו, לא אני, אימצנו ילדים גדולים, בגיל 3.5 ו-4.5, ובאמת אנשים הרימו מסביב גבה, אבל הם היו גדולים, ושוב, הילדים עוברים תהליך עד שהם מגיעים לאימוץ. לא זוכרת להגיד לך מספרים, לצערי, לא בדקתי לפני שהגעתי לתוכנית, אבל תמיד יש יותר ביקוש לאימוץ מאשר ילדים.
אוקיי, ואז פונים גם למקומות אחרים ומאמצים...
יש אימוצי חול, יש אימוצים של זוגות חד מיניים, יש פונדקאות, יש מגוון של סוגים של אימוצים, וכל אחד עושה בגדול מה שטוב לו. בארץ גם יש, במרכאות אני אומרת, סוג של היררכיה באימוץ, אם זה זוגות עם ילדים, זוגות בלי ילדים, חד-הוריות.
זאת אומרת, אנחנו מדברים פה כבר על הבירוקרטים. מה שנקרא, אנחנו זוג, החלטנו שאנחנו רוצים לאמץ, מה שנקרא, נוקשים על דלת של מי? של משרד הפנים, של מה? מהרווחה?
השירות למען הילד.
השירות למען הילד. אומרים להם, שלום, אני כך וכך, אנחנו זה, רוצים לאמץ. מה זה ההיררכיה? בואי תסדרי לי את הפירמידה.
קודם כל, בודקים גילאים מעל גיל 40, בני הזוג מעל גיל 40.
זה כמו משכנתא, רואים כמה ילד חדש שלם.
כן, כי תחשוב שמעל גיל 40, 45, מי שרוצה תינוק, זה לא בדיוק כמו שאתה בן 20 או 30, אז גם זה נלקח בחשבון.
אז היתרון של הגיל הוא הופך פה לחיסרון, זאת אומרת, אתה מגיע עם ניסיון.
נכון, בגיל מסוים, כן. והזוגות עוברים מבחנים ממש פסיכולוגיים. פסיכוטכנים, פסיכולוגים, בודקים משפחה מאוד מאוד לעומק לפני, או זוג, לא משפחה, לפני ש...
אבל יש מצב שבו אומרים להם, רגע, אתם בני 22, התחתנתם לפני שנתיים, לא כל כך הסתדר לנכם להביא ילד בדרך רגילה, חכו עוד זמן, כאילו מה, שולחים אותם הביתה, אומרים להם, אתם עוד לא...
כן, כן.
אל תוותרו, או מה?
לא, לא נכנסים להם, סליחה על הביטוי לרחם, אבל כן, לא יודעת את העדיפויות של השירות למען הילד, אבל לזוג בן 22, סביר להניח שהוא לא יהיה הראשון בתור, אם יש זוג בני 35 או 40, שכבר עברו איזשהו מסע חיים.
אוקיי, וגם יש להם איזשהו נפח, ויש להם רשת ביטחון קצת מסוימת, הם קצת התייצבו על עצמם. אז זאת אומרת, בראש ההורים הכי מבוקשים, הם ככה 35 גג 40.
אתה מציג את זה כמו איזה סוג של שוק, ואני לא אוהבת את ה...
לא, אין פה שוק, נכון.
ממש אין פה שוק, וכל הורה שפונה נבחן לעומק היכולות הכלכליות שלו, המצב הרגשי שלו, הנפשי, הביטחון, החוסן,
כן.
כי זה מסע, לא, ורק אז מחליטים אם לאפשר או לא, ואחרי שגם מחליטים, יש תהליך של 3 חודשים של קורס, שעוברים, שלטעמי כל הורה צריך לעבור, ממש קורס.
תמיד מדברים על זה שבשביל לעשות רישיון לקטנוע, אתה עושה קורס, בשביל לעשות ילד, אתה לא זה.
ורק אחר מכן מתחילים בעצם לבחון מה הם רוצים, איזה ילדים הם רוצים, איזה ילד הם רוצים.
זאת אומרת, קודם כל, בדיקה ראשונית לראות האם יש לך התאמה יכולת, ורק אחר כך עושים את השידוך עם הילד.
אחרי הקורס, נכון.
אוקיי, ואת אומרת, בגדול יש איזושהי העדפה לאנשים שמגיעים קצת יותר עם... שהאופק נראה יותר קל עבורם, או הדרך נראית יותר מוסדרת.
כן. לא יפסלו מישהו אם אין לו יכולת כלכלית ברמה של עשירים, כן? לא מחפשים פה אנשים עשירים, אבל כן צריך, המדינה רוצה לדאוג שלהורים יהיה... להורים תהיה יכולת לכלכל את הילדים, לטפל בהם, לגדל אותם, לתת להם ביטחון, כי הילדים עברו מספיק לפני.
הבנתי. עכשיו, וכשמדברים אחר כך על התחנה הבאה, היא כבר, מה שנקרא, ההורים נמצאו מתאימים, הם עברו את ההכשרה הנדרשת, ואז מגיע השלב שבו מחפשים את המאצ'ינג.
נכון.
זה לא קורה לפני זה. הם לא יודעים במי מדובר או שהם כן יודעים? כבר...
יכול להיות שבשירות יודעים, ההורים לא יודעים. הם יכול להיות שבתוך כדי הקורס, העובדות הסוציאליות כבר מתחילות לחשוב מי מתאים. גם שואלים את ההורים מה הם רוצים.
מה, בן, בת, גילאים וכאלה?
בן, בת, גילאים,
גבוה,
רקע.
גבוה, נמוך,
לא,
בהיר שיער.
לא, גם, אבל בוא נגיד שיותר ממקום של האם יודעים את הרקע לאימוץ, אם יודעים מי ההורה או מי ההורים. למשל, אני יכולה להגיד בוודאות שילדים מרקע מוסלמי ניתנים לאימוץ אך ורק למשפחות מוסלמיות, כנ"ל יהודים, למשפחות יהודיות, משתדלים מאוד להקפיד.
מה זה משתדלים? מקפידים או משתדלים?
לא, מקפידים, מקפידים ברמת ילד שיודעים את הרקע שלו, יכול להיות שלפעמים אנחנו לא...
לא, לא, לא.
הם לא יודעים רקע.
אוקיי, הבנתי.
אז כן, ככל שיש יותר נתונים על הילד, יודעים לעשות התאמה יותר טובה, גם תרבותית, גם דתית, ברמה כזו.
הבנתי. עכשיו, אני בינתיים ככה הצצתי וראיתי שמדברים על משהו כמו 120 ילדים בשנה שיוצאים לאימוץ, שמגיעים, מתחברים לאימוץ. אבל יש הרבה יותר מ-120 ילדים שמועמדים לאימוץ.
גם, וגם יש הרבה ילדי אומנה. זאת אומרת, זה לא אוטומטי שילדים הולכים לאימוץ, הרבה לפני האימוץ הם עוברים לאומנה. יש אומנה ויש אומנה לצורך אימוץ. אומנה זה אומר ילד שבעצם מבחינה משפטית לא יצא מרשות ההורים שלו, הם נמצאים במשפחות שמגדלות אותם, מטפלות בהם, או כשהם גדלים יותר אפילו בבתי ילדים, יש כמה בתי ילדים בארץ, במקומות חסויים, ועדיין מנסים לעשות ניסיונות לקרב את ההורים, להחזיר אותם הביתה, בדיוק.
שזה הברירה הכי טובה תמיד.
תמיד, ולפעמים זה מצליח. לפעמים זה מצליח ולפעמים לא, וכשזה לא מצליח, אז הילד בעצם עובר לשלב של מועמד לאימוץ, הוא עובר למשפחה, שזה מה שנקרא טרום אימוץ, זה בעצם אומנה לצורך אימוץ. זה לא מיידי, הילד הגיע אליי והוא עובר אימוץ. הוא יהיה אצלי כמה חודשים, לראות שזה מסתדר, לראות שהילד בסדר, לראות שההורים בסדר, לראות שהוא נקלט, ורק אחרי השלב הזה, זה יגיע לפתחו של בית משפט, שהאימוץ יהיה חוקי. זה תהליך שלוקח בין 3 חודשים לחצי שנה, ולפעמים גם שנה.
הבנתי. עכשיו... יש מצב שבו הילדים מגיעים לאומנה, והם נשארים שם בעצם, ההורים, אומנה זה לקחת אחריות על ילד, לגדל אותו תמורת שכר. כלשהו.
זה לא ממש שכר, אני לא קוראת לזה שכר, זה תמורת כסף גם למחיה של הילד, וגם כתמיכה.
יש, הרבה פעמים זה כאילו נשאר שם.
נכון.
הם נשארים הילדים האלה.
נכון.
וזה קורה הרבה, או...
זה קורה, תלוי בגיל הילד. אם הם קטנטנים, אז אחרי 5 שנים בודקים שוב אם אפשר להחזיר, ולאורך 5 שנים האלה עושים ניסיונות להחזיר. כשילדים בגיל 10, הם כבר מן הסתם לא חוזרים. הרבה פעמים אם ילדים הגיעו לגיל 16, 17, 18, ונגיד איך הם מתגייסים לצבא, אז המשפחות האומנה הופכות להיות המשפחות שלהם.
הבנתי.
ואז כבר הם גדולים, אז כבר אין פה עניין שיפוטי, אבל הם בעצם כאילו לכאורה ההורים שלהם.
שרון, אני צריך אוויר.
זה עולם מורכב.
אני צריך אוויר, אני צריך אוויר. אני יש אמא ויש אבא, זה בדרך כלל הורות, מה שמקובל, אנחנו מכירים את זה. את מכירה את השיר, נכון? את מוקי. ילד של אבא. ילד של אבא או ילד של אמא? הילדה עם האבא, בן עם האמא, או ההפך, אנחנו מכירים את כל הפולקלור הזה, אבל באומנה, יש פה אבא ואמא, זה כמו במשפחה רגילה, או שיש לזה?
גם. כל ילד מתחבר להורי אחר, וזה נפלא וזה נהדר בעיניי. צריך לתת להם את האופציה להתחבר.
הבנתי. אז בוא נשמע את מוקי קצת.
בשמחה רבה.
יאללה.
להחזיק חזק ולעולם לא לעזור, כי זמן לא עוצר, הוא אף נשרף מסך השן. היה לאילן, תפוס ירח שוט על ענן, וזה הזמן שלך לזרוח ולדעת ולגעת בהכל, לטרוף את העולם, אל תפחד ליפול. ילד שלי, וחכה רק לך, ואבא כאן תמיד לחבק ולשמור אותך, עד סוף העולם אני לא עוזב אותך. ילד שלי, לך רק בדרך שלך. ילד של אבא רואה בך אותי, את הילד שהייתי בעצמי, וכל מה שקורה לך מרגיש כאילו לי, ללמוד שוב מחדש מה אני ומי. קדימה והלאה הכל נמצא בך, וכל יום חדש הוא הבטחה. בעולם הזה יש צער כמו שיש שמחה, תן לאהבה שלך להוביל אותך, כי זמן לא עוצר, הוא אף נשרף מסך השן. היה לאילן, תפוס ירח שוט על ענן, כי זה הזמן שלך לזרוח ולדעת ולגעת בהכל, לטרוף את העולם, אל תפחד ליפול. ילד שלי, הכל מחכה רק לך, ולשמור אותך עד סוף העולם, אני לא עוזב אותך. ילד שלי, לך רק בדרך שלך.
כל המקומות, אנשים וסיפורים מהחיים עם אלי ססון, עכשיו ברדיו סול.
אז ילד של אבא, לך רק בדרך שלך. ואני רוצה שנייה רגע להרחיב. את התעסקת בזה גם בחיי היומיום שלך, מה שנקרא, גם בהתמודדות שלך עם עצמך, עם המשפחה, גם מול אנשים אחרים, אבל גם באקדמיה.
נכון.
מה גילית? מה?
סקרן אותי מאוד, אחרי שעברנו כברת דרך עם האימות, סקרן אותי מאוד לדעת מה קורה במשפחות אחרות, כי בעצם לאורך כל התהליך, אף פעם לא נתנו לי כלים להתמודד עם סוגיית האימות, עם הילדים שהיו קודם בבית. ורציתי לדעת רגע, מה קורה.
רגע, מה שאלת המחקר הייתה?
שאלת המחקר הייתה בעצם השפעת האימוץ על הילדים הלא מאומצים במשפחה המורכבת. אלה שלא אומצו, אלה שהיו שם קודם, או שהגיעו אחר כך.
במילים אחרות, יש משפחה, לי יש למשפחה ילדים ביולוגיים, ואליהם הצטרפו ילדים מאומצים, ולבדוק מה זה משפיע על הילדים.
בקהילת האימוץ אנחנו אומרים שכולם ילדים ביולוגיים, כי כולם נולדו, אז ילדים שילדתי וילדים שאימצתי, אם אתה רוצה לעשות את ההפרדה.
אוקיי. כיצד הם חווים את התשוקה הזאת של ההורים שלהם?
נכון, כי בעצם הם לא בחרו.
ילד זה הדבר הכי אגואיסטי שיש. אין דבר יותר אגואיסטי מילד. הוא נולד מתוך איזו תשוקה אמיתית פנימית מאוד חזקה, ומתוך... זה אין שם טובת הילד, יש שם טובת בני הזוג.
זה לא מדויק, כי בתפיסת העולם שלי, כן. אם אתה רוצה לחנך ילד לנתינה, אתה צריך להראות לו נתינה. אז נכון שרוני ואני הלכנו על ההארדקור של הנתינה, אבל אתה לא מחנך ילד באוויר, אתה מחנך ילד מתוך מעשים.
אז שאלת המחקר הייתה, כיצד מושפעים הילדים הביולוגיים של ההורים המאמצים לילדים הביולוגיים שנולדו להורים אחרים? סידרת את זה. אוקיי.
אז באמת שוחחתי עם קרוב ל-20 משפחות.
שהם כמוכם בעצם.
שהם כמונו. חלקם נולדו כמו אצלנו קודם הילדים, ורק אחר כך אומצו או ילד או ילדים אחרים, וחלקם קודם אומצו ילדים, ואז משהו שעברו איזשהו תהליך, ואז נולדו ילדים נוספים, ויש הבדל מהותי בתפיסה למשל, אצל ילדים שנולדו לתוך משפחה שכבר היו ילדים שאומצו, לא הייתה בעיה, הם קיבלו את זה, מה שנקרא, as is, כדברי המהנדסים בתוכניות, וזה עבר בסדר גמור, אבל משפחות שהיו קודם ילדים שכבר היו גדולים, ופתאום נכנסים עוד ילד אחד או שניים, ופתאום תופסים להם קצת המקום ואת הנפח, ולוקחים להם את ההורים. אז כמובן, כמו כל הילדים, היו ריבים, והיו קשיים, והיו האשמות כלפי ההורים, וזה בדיוק היה המקום להיכנס לאותה משפחות ולעזור.
עכשיו, התובנות האלה, כיצד מיישמים אותם, או איפה, מעבר לתובנות שלך, שאת יודעת להיעזר בהן במפגש שלך עם משפחות דומות, מה שקרה, דברים שלמדת לעצמך.
אז באמת...
זה נכנס לאיזושהי...
כן, אני...
רגולציה?
זה נכנס לרגולציה, כי כשאני סיימתי את המחקר, אני פשוט נפגשתי עם מנהלת השירות למען הילד הארצית, והצגתי לה גם את תוצאות המחקר, וגם את המסקנות שלי, שבעצם צריך לתת לאותם ילדים בבתים, קבוצות תמיכה, תקרא לזה, הדרכה, בדיוק כמו שההורים מקבלים,
כן.
ובמסגרת הזאת ללוות אותם, כדי שיהיה להם גם מקום לפרוק את הקשיים שלהם, את זה שפתאום יש להם אח או אחות בבית, או יש מקרים ששניים, כאלה מינודניקים קטנים שנכנסים להם לחדר שלוקחים להם גברים, וזה קצת יותר מועצם מאשר בבית רגיל. ולשמחתי אני יכולה להגיד שזה לקח זמן, נכון, כמו כל הרגולציות בארץ, אבל שמחתי לדעת שבתל אביב, ואני יודעת שגם בחיפה, עם הזמן הוסיפו קבוצות והנחיה לילדים, בעיקר בגילי התבגרות, הורים קיבלו יותר הדרכה לגבי הילדים שלהם האחרים בבית ואיך להתנהג ומה לעשות. אני חושבת תמיד שיש מה לעשות הרבה יותר, אבל בוא, אנחנו מדברים על שירות ציבורי, אז משהו כן השתנה, ועדיין הרבה פונים לתוך קהילת האימוץ, ויש קהילת אימוץ גדולה בארץ, ומקבלים מענים דרך הקהילה.
שרון, את גדלת פה בפתח תקווה.
נכון.
מה שנקרא, פתח תקווה קיימת בעולם שותק, נכון? ומלבס, את עירונית. את מכירה את המושג הזה מעולם הקיבוצי, ילד מאומץ? זאת אומרת שמגיע ילד חוץ.
ילד חוץ לקיבוץ.
ילד חוץ לקיבוץ, צצצצצצצ, ויש לו משפחה מאמצת.
נכון.
ויש שם איזושהי מעטפת קהילתית, מורכבת משל עצמה, הקיבוץ הוא סיפור מורכב משל עצמו, אבל כמה זה באמת אימוץ שם?
לא, שם זה ממש לא אימוץ. שם זה, קראו לזה משפחה מאמצת, קראו לזה, אבל זה לא אימוץ, כי בעצם לילד הזה יש הורים, ובעצם המטרה של אותם הורים שהוא מקבל לאותה משפחה, זה כשהילדים בתוך הקיבוץ הולכים הביתה להורים שלהם, אז הוא מגיע לבית של אותה משפחה, מתארח אצלהם, בסופי שבוע, הרבה פעמים הם נוסעים לבתים שלהם, אז זה לא תחליף להורים.
הבנתי, ואין דבר כזה בעולם האימוץ הרגיל, זאת אומרת, שפתאום אחרי שנה או חצי שנה, נוצר איזשהו חיבור להורים הביולוגיים, והוא ככה יוצא לחופש מההורים המאמצים שלו?
לא, יש חוקים מאוד ברורים במדינה. יש דבר שנקרא אימוץ פתוח, ויש דבר שנקרא אימוץ סגור. באימוץ פתוח...
ידעתי שצבחי אותי, שרון, ידעתי, באמת פר, ידעתי.
הכל חוקים במדינה.
אז רגע, אז מה זה פתוח, מה זה סגור?
אז אני אסביר. אימוץ פתוח זה אימוץ שהילד נמצא עדיין בקשר עם ההורים הביולוגיים.
לא, לא, שרון, תעזרי לי, אני...
מאוד, זה פתוח. זאת אומרת שהוא גר אצל המשפחה המאמצת ועדיין פעם בחודש...
אבל אני מדבר, האם יש מצב שזה מתחיל סגור וזה הופך לפתוח?
לא, לא. אימוץ סגור, כדוגמת האימוץ שלנו, אימוץ סגור לחלוטין, הילדים לא בקשר עם ההורים שילדו אותם, הם על פי רוב גם יצאו מהבית בגילאים צעירים מאוד, והם לא מכירים אותם בכלל. Okay. לפי החוק במדינת ישראל, מעל גיל 18 של הילדים, הם רשאים לחפש את ההורים שלהם, לפנות לשירות לבקש ליצור קשר. ההורים אסור להם ליצור קשר עם הילדים, וזה נקרא אימות סגור.
אוקיי,
ובפתוח כן יש קשר.
כן, אבל אני אומר, אנחנו מדינה קטנה, אנחנו פה אחד בתוך הזה, במעורבות אינטנסיבית ועמוקה, אבל יכול להיווצר מצב שהילד מגלה באקראי או בצורה כזאת, או שההורה מגיע אליו כי הוא מגיע אליו.
יכול להיות, וזה קורה, זה לא אמור לקרות, יש חוק במדינת ישראל של ההורה הביולוגי אסור לחפש את הילד, או אסור להופיע על פתחו. אני יכולה רק להצטער שזה קורה וקרה, אבל אז יש כאלה שיפנו למשטרה. אני לא חושבת שצריך לפנות למשטרה במקרה הזה. אני חושבת שצריך קצת לשנות, ובעצם אפשר להציג לילד שההורה שילד אותו, אוהב אותו ועדיין מחפש אותו, ואולי זה קצת ייתן מקום לשקט. עכשיו, אבל זו תפיסת העולם שלי.
יש איזושהי, דיברנו על חוק, החוק במדינת ישראל וכולי, במקומות אחרים זה שונה?
כן, יש חוקים, יש אמנה בינלאומית בנושא אימוץ, יש חוקים שונים במדינות שונות, כל מדינה מאמצת את החוקים שלה, הם די דומים החוקים. אני כן אגיד שבעבר הנושא הזה של אימוץ חוץ ארצי היה מאוד מאוד מפותח. אפשר היה להעביר ילדים...
פרוץ אפילו.
פעם, היום הרבה פחות, היום מדינות סגרו את דלתם ושעריהן לאימוץ חוץ, מתוך מחקרים שהבינו שהילד צריך לגדול בתרבות, בתרבות שממנה הוא נולד, ולא להוציא אותו לתרבות אחרת, ולכן הרבה מדינות, מזרח אירופה, פעם היה מברזיל, רומניה, פשוט סגרו את שעריהן לאימוץ חוץ. והיום זה, וזה דווקא היה מבורך לדעתי, כן? אבל עם השנים החוקים משתפרים בכל המדינות, החוקים הם אמורים להיות לטובת הילד שאומץ.
הבנתי, יש איזושהי חקיקה או ניסיון, איך זה עובד להגיד לילד, מתי להגיד לילד או האם להגיד לילד, אם בכלל או מה?
אין חוק.
הילד דומה להורים, הוא לא זוכר כלום, הכל בסדר, אף אחד לא אומר כלום, לכאורה זה יכול...
אין חוק, פה נכנס את הפסיכולוגיה. ואני יכולה להגיד שפעם התפיסה הייתה שלא מספרים לילד את גיל גדול, ואז יום אחד מושבים אותו, אומרים, תקשיב, לא, אנחנו ילדנו אותך, בום, הילד מקבל שוק.
זה חרדה מובנית אצל כל ילד, שיום אחד יבוא, יגידו לו...
אז זה היה נכון, לפעם, היום ממש לא, היום ממש הנרטיב של להגיד לילד שלא ילדתי אותו, אבל בחרתי בו, ואני מגדלת אותו באהבה, מתוך בחירה, ומתוך... אהבה ורצון להיטיב איתו, וככה מגדלים את הילדים גם כשהם קטנים. זה מלווה עם פסיכולוגים, עם אנשי טיפול, עם מעטפת, כדי להסביר להורים איך
אבל,
לעשות
אבל
את זה.
אבל אם ההורים בוחרים, הם בוחרים, כאילו, להשקפתה, מה שנקרא, אנחנו לא רוצים לפתוח את זה
מול הילד. אי אפשר להכריח אותם, אבל אני לא מכירה היום כמעט משפחות...
שהילדים לא יודעים שהם מאומצים?
כן. בוא, לא ילד בן שנה, אבל... אבל כן.
אז בדרך כלל, רוב המקרים, או...
הילדים יודעים.
הילדים יודעים. הבנתי, באפריקה היית?
הייתי.
הלכתי עם צלמת, כל היום מסתובבת עם מצלמה, עם כזה זום, וכל מיני חיות, וג'וקים מקילומטר, והריות, ונמרים, וכן, כל מיני הפייסבוק שלך. נפגשתי עם העולם הזה, אני הייתי פעמיים באפריקה, ויש שם יותר ילדים במסגרות לא קונבנציונלית מאשר בכן. כאילו כל מיני מסגרות. זה קורה שם בלי המון.
מדינות עולם שלישי. שבעצם הילדים צריכים מעטפת, צריכים מענים, וההורים לא מסוגלים, אז כמו בכל המקומות, יש יותר, יש פחות. הילדים יוצאים או מוצאים אותם, והם באמת תחת בעצם חסות המדינה. גם אצלנו זה קיים, אבל אצלנו זה קיים בצורה מאוד מוסדרת. יש בתי ילדים, יש אפילו בית תינוקות.
אמרת ככה, בלד בין הדברים, יש כמה כאלה במקומות חסויים.
נכון.
למה?
כדי שאותם הורים ביולוגיים...
לא ילכו לחפש אותם שם?
לא ילכו לחפש אותם, ולא יופיעו על הדלת ויעשו לילדים.
אבל הילדים האלה סגורים על...
ממש לא. ממש לא. הם הולכים לגני ילדים, הם הולכים לבית ספר. אם זה תינוקות, אז זה בית תינוקות, אז מגדלים אותם שם. הם מטפלים, לכל ילד יש מטפלת, זה נקרא אישית שלו, מטפלת הצמודה שלו, שהילד מכיר ומתחבר אליה. יש אב בית ויש אם בית, שהם אנשי טיפול, יוצרים לילדים מסגרת. מסגרת יחסית מסודרת וטובה, עד כמה שאפשר. נכון, אין להם שם הורים, שזה... בגילאים 2, 3, 4, 5, קושי מאוד מאוד גדול, אבל זו המציאות שלהם, הם לא מכירים מציאות אחרת.
בוא נדבר על הילדים המאומצים. אמרת, המחקר שלך היה על הילדים הביולוגיים, ביולוגיים, לא מאומצים. יש קבוצות תמיכה לילדים מאומצים, הם מחפשים אחד את השני?
יש בפייסבוק קבוצות של ילדים שאומצו, אבל הם גדולים, לא מחפשים את עצמם בגיל 18. בגיל 18 הם עסוקים בגיל התבגרות עדיין, צבא.
יש להם צרות משלהם.
זה קורה בגילאים מאוד מאוחרים.
אבל זה תמיד קורה בגילאים. תמיד בגיל 80 אתה נזכר שאמא שלך לא נתן לך גלידה ואבא שלך צעק עליך.
אז יש
זה הולך ומחמיר עם השנים,
בדיוק. אז לא כולם, זה מאוד תלוי במקום שבאת ממנו, ברצון שלך לחקור את העבר שלך. חלקם רוצים לחקור את העבר, להסתכל במראה ולדעת למי אני דומה.
אבל מעבר לחקירה הפרטית, להבין כאילו מה קרה איתי, זאת אומרת, הם מוצאים אוזן קשבת יותר טובה אצל אנשים
מתוך הקהילה
של המאומצים.
כן.
הם כאילו מסתכלים אחד על השני ויודעים במה מדובר בלי לומר את זה.
אני חושבת שכן.
כן. אז כאילו ילדים מבינים ילדים הכי טוב, נכון?
תמיד, אגב, בכל מצב.
תמיד בכל מקום.
אני יכולה להגיד לך על הבת שלי, שהיא הייתה קטנה בגן, ביישוב שלנו,
כן.
ויום אחד הגננת באה ואמרה לי, מצא מין את מינו. הסתכלתי עליה, לקח לי שנייה להבין שהיא התחברה לילד ביישוב שלנו, שגם הוא מאומץ.
והם לא ידעו את זה, כן.
בדיוק.
הם פשוט ככה...
ממש ככה.
נמשכו אחד כלפי השני.
ממש ככה.
כמו עם הילד מטריה הזו.
הילד מטריה.
של אתר האוריה. שיר קשה.
מורכב וקשה.
אבל הוא ממלא את הלב, הוא כאילו מעוות את הבטן, אבל הוא גם ממלא אותו.
נכון.
אצלי בני עין רע מלאה. אז יפה, אז בוא נקשיב.
וכמה שצחקו עליו הוא צחק איתם תראו את הדביל הזה איזה מטומטם ובגלל שאף אחד לא הסכים לשבת לידו לא רצו לראות אותו אז המורה אמרה אין ברירה נושיב אותו עם הילדה המוזרה זאת שלא רוצים אותה זאת שלא רואים אותה זאת שאף אחד לא משחק איתה בחוץ הילדים רצים צועקים אחד על השני כדורים שתיעלם, אמומים והוא סוטה, מחזיק חזק בפנים. ורק כשהם הולכים, אומר נאמן, מנער את הבגדים, מרכיב את משקפה, ועד מאוד זרמות עליו מעצב ובושה, וניה לו קצת רטון, אז הוא פתח מטריה, ורוחש לאלוהים, אם אתה קיים, תעשה לי איזה נס, ותיקח אותי מכאן, ואולי שמו אותו, את ילד מטריה, כי יום למחרת הוא לא הופיע בכיתה.
כל המקומות, אנשים וסיפורים מהחיים עם אלי ססון, עכשיו ברדיו סול.
ילד מטריה, אז הנה הילדים האלה יודעים למצוא אחד את השני, להבין אחד את השני, לתמוך אחד בשני ולהתחבר בהם. שרון, מה זה מקום משלי?
מקום משלי, הבית לאתגרים במשפחה, באמת הוקם בעקבות מסע חיי, אני תמיד אומרת. של התמודדות עם, עם מורכבויות החיים, עם הילדים, עם, בכל מיני תחומים, ובחרתי בעצם לתמוך במשפחות אחרות במשברים שלהם בחיים. חברתי לשותפה שהיא עובדת סוציאלית, והיא בעצם התחום עיסוק של השמנה, מה התחום עיסוק שלה הוא מיצוי זכויות בירוקרטיות מול משרדי ממשלה, ואני יותר בפן הרגשי, והתחלנו ללוות משפחות במשברים, עם ילדים עם צרכים מיוחדים, בעיות התנהגות, קשיי קשב וריכוז, בריאות הנפש המון, מתבגרים ובוגרים, והגענו גם לגיל השלישי, בעצם כל מסע החיים, ובעצם העסק כבר 10 שנים יותר, אנחנו ביחד 13 כמעט,
אבל... נעמה,
נכון. והעסק היום הוא בפריסה ארצית, אחרי ששתינו עבדנו בעסק כמה שנים וכיתתנו רגלינו בכל הארץ לתמוך במשפחות, להגיע אליהם הביתה, לתת מעטפת גם בירוקרטית, גם טיפולית וגם רגשית, כדי לעזור להם ללכת יד ביד, להגיע לשיקום ובעצם להטיב את החיים. הבנו שאנחנו כבר לא יכולות לעשות את זה לבד, וב-2018 התחלנו להכשיר עובדות סוציאליות, להיות מתאמות טיפול פרטיות ועצמאיות למשפחה. וואו, היום... שמיים עם הגבול.
כן, שמיים עם הגבול, ובאמת את ברוכה בעשייה, ולקוחות לא חסר, לא עלינו.
נכון. ולצערנו מדבר... יש הרבה, ואם הם יכולים לקבל את זה בשירות הציבורי, ולא היה לנו עבודה, הייתי אומרת, עשינו את שלנו, אבל
כן,
זה לא
דיינו,
קורה.
כן, בדיוק. כן. אז רגע, הסיפור הזה של מקום משלי, את הבאת את המקום משלך, כי את מביאה את זה, גם נעמה או שותפתך מגיעה, נכון, עם איזשהו ניסיון פרטי משלה.
נכון, נעמה חלתה בסרטן כשהיא הייתה צעירה, בזמן לימודי העבודה הסוציאלית.
כן.
לשמחתה עברה את זה די בקלות, אבל היא ראתה את ההתמודדות של ההורים, שבעצם כולם שמו את הפוקוס עליה, ומה היא צריכה לקבל, ולא על ההורים.
כניסה, את מכירה את ה... אנחנו מכירים את הסיפור הזה של זוגות שנמצאים במשבר, אחד הפתרונות זה להביא ילד. בוא נביא ילד לעולם ומתגלה, ואת עושה ככה ישר. לא, נוראי, וכי זה אף פעם לא, כמעט אף פעם לא פותר את הבעיה. או זה רק מחמיר אותה. אבל זה מגיע מתוך מקום שבו נייצר איזה ביחד נוסף, שנשקיע את כולנו, את כל כולנו בתוכו, במקום להתמודד אחד עם השני, להעניק את זה לטובת ילד, אבל אולי הרעיון הוא יפה, אבל המציאות נראית אחרת. מה קורה עם זוגות שמאמצים ונקלעים לקושי, כי זוגות נקלעים לקושי, ככה זה עובד. אתם זוג מושלם ונהדר ומקסים, כולנו בבעיות כבני זוג. כשנכנס פה אימות, זה עוד איזושהי שכבה שיוצרת מה? יוצרת דבק או יוצרת דווקא קושי?
אז אני אגיד שני דברים בהקשר הזה. אחד, אמרו לנו כשעברנו את הקורס של השירות למען הילד, שיש לילדים יכולת להיכנס בין שני בני הזוג, וללחוץ על הנקודות הכי כואבות והכי קשות. ורק אחרי...
שנייה, רגע.
ורק אחרי ש... ואמרו לי את זה ולא הבנתי.
הם מזהים את ה...
הם מזהים את נקודות החולשה, הם יודעים תמיד למי... הדוגמה הכי פשוטה שאני יכולה לתת, שזה יכול להיות שזה קורה גם בכל בית, אבל פה זה מועצם. הם פונים להורי אחד והוא אומר לא, ואז פונים להורי השני, ואז הוא אומר כן, ואז בעצם הילד הרוויח או קיבל את מה שהוא רצה, אבל בעצם יצר איזשהו עימות בין ההורים, כי אחד ויתר ואחד לא. אגב, זה נכון בכל בית, רק שפה זה בעצימות הרבה יותר גבוהה, וזה קורה הרבה יותר, וזה גם יכול לקרות גם בדברים גדולים, על הסכמות של הדרך. ואני תמיד אומרת שהפתרון הכי טוב זה שבין בני הזוג יהיה קו ישר אחד, ואז הילדים לא יכולים להיכנס באמצע, וזה הרבה יותר קל, בין אם זה ילד שאומץ, או בין אם זה ילד רגיל. אבל זה נכון, עוד משפט אחד, זה נכון לא רק באימוץ, זה נכון גם כשיש ילד חולה בבית, חולה, ואני לא מדברת על שפעת, ילד עם צרכים מיוחדים,
כן.
ילד עם פיגור, או אוטיזם, או בעיות, של, בעיות נפשיות, ואנחנו נמצאים באותה נקודה שההורים מפרקים משפחות, כי הם לא מסוגלים להתמודד עם זה ביחד.
מה החוק או הרגולציה? איך זה עובד? זוג מתגרש? זה דבר שקורה בין 30-40% בארץ, תלוי באיזה מגזרים.
30?
מזמן 40, כבר לא 30, 40 ו-40 ומעלה. כן. נכון? מה אז?
ברגע שהילד אומץ חוקית, הוא רשום בתעודות הזהות של ההורים כמו כל ילד אחר.
אז, ולכן... אז יש את ההסדרי ראייה ולא
הדבר.
ראייה ואותם...
אותו הדבר.
ושיעור הגירושים בזוגות מאמצים הוא גבוה יותר מזה בשאר האוכלוסייה או לא?
אני לא יודעת אם בקרב זוגות מאמצים, אבל בקרב משפחות עם ילד עם קשיים, אמרתי, צרכים מיוחדים, כן. מחלות וכולי, האחוז הגירושים גבוה יותר. כי ברגע שזוג מתמודד עם קשיים, וכל אחד מושך עם קשיים שיכולים להיות... מורכבים מאוד לעתים, וכל אחד מושך לכיוון אחר, וכל אחד מגיע ממקום אחר לקושי הזה, והם לא מסכימים אליהם, זה מוביל לגירושים.
וואו. בקיצור, אז אם אני ככה עושה סיכום ביניים, ילד מועמד זה ילד לכל עניין עם דבר, צרות או בעיות או הדברים היפים והיותר ככה מאתגרים עם ילדים, הם אצל מאומצים ומאמצים כמו אצל בכל מקום אחר. אבל זה עוד, זה כאילו עוד איזשהו...
נכון.
עוד איזשהו פרמטר. ו... ברקע שומעים את גלי עטרי. את רצית, אמרת לי אלי, אני חובת גילוי נאות, שרון אמר לי, עזוב אותי משירים, בוא, אני יודעת להגיד את הדברים שאני אוהבת ויודעת להגיד, שירים תבחר, ואז אמרת לי, לא, אני רוצה את זה בעצם.
כי אני חושבת שזה שיר שמאוד מעצים, נשים, אמאות, ואם אני אגיד שבשנתיים האחרונות, אמאות, נשים, חובות פה... כאוס מטורף, והן צריכות חוסן, והן צריכות כוח, ובעיניי זה שיר שנותן כוח.
יש, יכול להיות שנגעת בזה מעט, זוגות חד מיניים, מקבלים, יכולים, מאשרים להם אימוץ?
זוגות חד מיניים הרבה פעמים עושים פונדקאות בחו"ל, לפחות מאלה שאני מכירה.
אבל אז הם לא משאירים ברירה, הם מביאים ילד מחול וזהו, והם רושמים אותו ונגמר.
אני מודה שבארץ עוד לא שמעתי על חד מיניים
שקיבלו...
כן.
הבנתי. אז תהיה חזקה מהרוח, אולי.
אתם מאזינים לתוכנית כל המקומות, אנשים וסיפורים מהחיים, בהגשת אלי ססון.
אז כל מה שיקרה לך, כל מה שיקרה לך, גר השאר יתארי, חזקה מהרוח, מה שנקרא, מה שלא תעשי, עתי חזקה על הרוח.
אמן.
אבל אני רוצה, אני חושב על זה, שרון, עכשיו זה לא רק הרוחות שמנשבות או הקשיים שאנחנו מתמודדים איתם, זה גם הרוח הפנימית. הרוח הפנימית, להתמודד עם עצמך, לא עם הצרות שמתגלות בדרך. שרון, 675 ימים למלחמה. מה שנקרא, היית איזה יומיים בצבא. 10 שנים, לא מעט, מכירה את זה ונגעת שם בכוח אדם, באנשים, במורכבות הזאת של אנשים. בוא נחבר את הדברים האלה. אני שנייה רגע מדבר על ההתמודדות הלאומית הזאת, כי את כן עשית משהו, אתה עוד לא היית על מדהים,
נכון.
אבל את כן נוגעת בזה.
זה, אתה רואה, אני נושמת עמוק. כן, שנתיים האחרונים, השנתיים האחרונות צריך לנשום עמוק, ועוד יש לנו עוד הרבה לנשום. כשהתחילה המלחמה והיה כאוס מטורף במדינה, צוות אנשי טיפול שאני ממש מעריצה אותם, ביחד כולנו היינו קרוב לאולי 200 אנשי טיפול, פתחנו קו סיוע 24/7, ליטרלי 24/7 לתמיכה בכל מיני אנשים בודדים ומשפחות שהיו צריכים תמיכה נפשית, רגשית. משם המשכתי ללוות משפחות חטופים דרך המנהלת, בכל הצרכים הבירוקרטיים שלהם, אם זה טיפולים. עכשיו, זה לא היה המעגל הראשון, זה היה מעגל שני, אחים של חטופים, הורים של, ההורים כן, זה היה מעגל ראשון. ושם פשוט ליוויתי בכל הצרכים שצריך קרוב לחצי שנה.
את עומד לי על הלשון, במילים אחרות, את אימצת אותם אלייך. מקצועית, רגשית.
קיבלתי מהם לא פחות ממה שנתתי בהיבט של החוסן והתעצומות, במלחמה שלהם להשיב את בני המשפחה. ולאורך הזמן בעצם פנו אליי מכל מיני רשויות, ופתחתי קבוצות תמיכה לנשות אנשי מילואים, שעשו סבב שלישי, רביעי, והיום אנחנו כבר בסבבים 50, לתמוך בהם, לתת להם מענה, תקופה של 3 חודשים, פעם בשבוע מפגש, קצת לפרוק, קצת לקבל כלים איך מתמודדים ילדים, שהאבא לא נמצא, בעיקר הילדים הקטנים, מה עושים, איך מתמודדים עם זה, כל נושא המיצוי, זכויות למשפחות, התחלתי לעשות הרצאות. בקיצור, כן, תקופה ארוכה מאוד. תמכתי איפה שיכולתי ואיפה שהיה...
אז לגמרי התגייסת, קיפלת את השרבולים, תרתי משמע לכל עניין ודבר בעולם הזה. שרון, אנחנו מתחילים להתכנס ככה, אני רואה את השעון מנדנד לנו, אני רואה את התוכנית הבאה שהחבר'ה מתכנסים, תני לנו, כבר באת לפה, את פה. תני לנו, תשאירי משהו, איזה טיפים, תני לנו איזה המלצות, משהו.
אני אגיד משהו אחד דווקא שנוגע לחוסן, שזה נוגע גם לחוסן למשפחות מאמצות, וגם לחוסן למשפחות בכלל בשנתיים האחרונות. אני חושבת ששלושה דברים שחשוב לזכור היום, בעיקר בתקופה מאוד ממושכת שלנו, תקשורת בתוך המשפחה, זה אחד הדברים הכי חשובים לחוסן, בין עם ההורים אחד לבין השני, בין עם ההורים לילדים, זה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב. הדבר השני זה לדבר החוצה את הקשיים, לא להתבייש. אנשים מתביישים, גם משפחות מאמצות, גם עכשיו משפחות שזקוקות לתמיכה, לא להתבייש. לקבל עזרה בכל דרך שאפשרית ולדבר את הקושי. והדבר השלישי שאני חושבת שראוי להגיד, זה שכבר יחזרו הביתה.
שיחזרו הביתה, זה לגמרי מספיק. את יודעת, הכל מתחבר. דיברנו על החוויה הפרטית שלך, דיברנו על החוויה הלאומית, נגענו קצת בעולם, מה קורה אולי. הילדים שמתחברים אחד עם השני, כי הם יודעים למצוא את הביחד שלהם עם הקושי שלהם, וכמובן הסיפור הלאומי שאנחנו מתמודדים איתו. וכל זה את אומרת נעשה מתוך בחירה, זה נורא נורא חשוב, את הדגשת את זה כמה וכמה פעמים, לבוא ולהגיד, אני החלטתי, זה לא כורח, אין פה כורח, אני רציתי אותך, אני בחרתי אותך גם לעצמך, לבוא ולהגיד, זו בחירה.
בחירה.
המקום הזה של בחירה. אז תודה שחלקת איתנו, שרון, את המקום הזה שהוא מקום משלך, אבל הוא מקום של כולנו.
תודה שהזמנת
אותי. ואנחנו, ביקשת לסיים עם השיר הזה. למה? מה?
כשילד עוזב את הקן זה תמיד קשה.
זה לא רק שהוא עוזב את הקן, זה גם התפקיד שלנו ככה...
כן מתרחק, כן מתרוקן.
אבל זה גם התפקיד שלנו ככה... לדחוף אותו. טיפה לדחוף, לא להפיל אותו, אבל... לתת לו להתרומם. אז עם אריק איינשטיין אנחנו נגיד תודה אחד לשני. תודה שהיית פה, שרון, היה ממש כיף. ונמשיך לעשות טוב איפה שרק אפשר.
רק מה שאפשר. לעשות טוב מתוך בחירה.
איזה כיף. הכל יהיה בסדר. תמיד ידעתי שיבוא היום. שבו צריך להיפרד אבל עכשיו זה ככה בא לי פתאום אז מה הפלא שאני קצת דואג אוף גוזל חתוך את השמיים טוס לאן שבא לך רק אל תשכח יש נשר בשמיים גור לך עכשיו נשארנו לבדנו בקן אבל אנחנו ביחד חבקי אותי חזק תגידי לי כן אל תדאגי ביחד כיף להזדקן אוף גוזר חתוך את השמיים טוס לאן שבא לך רק אל תשכח יש נשר בשמיים גור לך אני יודע שככה זה בטבע וגם אני עזבתי כן אבל עכשיו כשבא הרגע אז מחר